השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
הזאת היא שבת תזריע, פרשת תזריע, וגם פרשת החודש שמתכוננים לראש חודש ניסן ולחג הפסח. זמן חירותנו, בשביל הזמן חירותנו צריך להתחדש. החודש הזה לכם ראש חודשים. זה שפרשת החודש חלה ביחד עם פרשת תזריע, זה רק בשנה מעוברת, וגם לא בכל שנה מעוברת. כלומר, יש קביעות מיוחדת השנה הזאת, שחיבור תזריע, אישה כי תזריע וילדה זכר, אישה מזרה תחילה יולדת זכר, ביחד עם החודש הזה לכם, ראש חודשים. אז קודם נפתח עם רעיון שמקשר בין שני הדברים. כלומר, הקשר בין אישה כי תזריע וילדה זכר לבין החודש הזה לכם ראש חודשים. שוב, חזל מפרשים שאישה כי תזריע וילדה זכר, אישה מזרה תחילה יולדת זכר. מה הכוונה? שכאשר יש התערותא דילטטא, שזה אישה כי תזריע, אז מה שנולד מזה, מה שיוצא מזה, זו גאולה אמיתית ושלמה שאין אחריה ולא יכול להיות אחריה גלות עוד. שזה זכר, בחינת שיר הוא לשם שיר חדש, שיר לשון זכר. מה שהגאולה שאנחנו מצפים לה, כדי שתהיה גבולה אמיתית ושלמה, צריך שהיא תבוא מכוח התערותא דילטטא. אנחנו צריכים לעורר את הגבולה, לא לחכות שהגבולה תרד מן השמיים מעצמה, שזה נקרא איש מזריע תחילה. רק צריך להיות אישה כי תזריע, ואז ידה זכר, שאותו זכר הוא ביעצמו מלך המשיח שבא לגורלנו. אבל זה תלוי בנו, אנחנו כולנו, כל עם ישראל, כנסת ישראל, האישה. בפרט עם ישראל בדור שלנו, שמה שמאפיין אותו, ואנחנו מרגישים את זה כל פעם, הוא התשובה, שעושים תשובה. כתוב שבעל תשובה, ראשי תיבות בת, בת תחילה, סימן יפה לבנים. ולכן עם הרבה הרבה כוח של תשובה, תשובה זה עיקר ההתערות הדלתת, עיקר האישה כי תזריע וילדה זכר. עכשיו, מה הקשר בין זה לבין החודש הזה לכם, ראש חודשים? חודש זה לשון חידוש. תמיד שואלים מה המיוחד של עם ישראל, מה החידוש שלנו. אפשר לומר שיש כל מיני תכונות מיוחדות שמאפיינות יהודים, רחמנים, מיישנים, כל מיני חסדים, זה מידות. אבל האם יש איזה חידוש, עוד משהו שהוא חידוש, חידוש יהודי? אז כתוב באמת שהחידוש היהודי זו התפיסה והכוח לפעול מלמטה, מבחינת התערותא דלתתא, שבהתערותא דלתתא התערותא דלעילא. כתוב שאינו יהודי, הוא לא יכול לעורר למעלה לפי מה שהוא מתעורר מלמטה. יש פסוק, השם צילך על יד ימינך, השם רצל שלנו, הוא דן מה למעלה ממך, שכל מה שמלמעלה זה ממך. זה עיקר החידוש היהודי. שיהודי יש לו כוח עם ההתערות הדלתתה שלו, לעורר התערות הדלילה, שזה בדיוק הנושא של אישה כי תזריע וידה זכר. אז אם כן, איך נפרש את הקשר בין אישה כי תזריע וידה זכר לבין החודש הזה לכם ראש חודשים? שהוא החודש זה חידוש. החידוש הזה, מה זה החידוש הזה? החידוש הזה של אישה כי תזריע. החידוש של בהתערות הדלתתה, התערות הדלילה, זה לכם, זה חידוש מיוחד שלכם. זה כוח יהודי מיוחד. וזה ראש חודשים, זה הראש הראשון של כל החידושים. כל שאר החידושים שיש בעולם, זה הכל נגזר מהחידוש הזה של אישה כי תזריע וידה זכר. אז ככה יש לכוון, שקודם, איך נקרא בשבת בתורה, קודם קוראים את פרשת שבוע, שזה נקרא תדיר, אישה כי תזריע וידה זכר, ואחר כך קוראים את המקודש, הפרשה המיוחדת, שזכר רק פעם בשנה, הפרשה הזאת, פרשת החודש. זאת אומרת, קוראים את זה לפי סדר התורה, אבל בתור פרשת החודש זה מקודש, זה חד פעמי. אז קודם התדיר תזריע, אחר כך המקודש, ככה קוראים לזה החודש, ובשנה הזאת צריך לכוון את הכוונה היסודית מאוד שעכשיו הסברנו, שאישה כי תזריע וידה זכר, החודש הזה לכם עוד חודשים, זה החידוש. ועם החידוש הזה אנחנו נצא מן הגלות, ודווקא עם החידוש הזה, שצריך להיות אישה כי תזריע התעלות אל דתתה, שאז ידה זכה. עכשיו, אחרי ההסבר, נתבונן איך שבאמת שני הלשונות האלה מצטרפים יחד. עכשיו נעשה תרגיל בשביל הילדים בחדר, שכולנו ילדים בחדר. ונתחיל, אם כי שלפי סדר התורה קודם כתוב החודש הזה לכם בפרשת בו, ואחר כתוב אישה כי תזריע ידה זכר בפרשת השבוע, פרשת תזריע. בכל אופן, כמו שאמרנו, השבת הזאת התדיר הוא אישה כי תזריע, והתוספת שזה המקודש, זה החודש הזה לכם ראש חודשים. אז, וגם כן לפי ההסבר שלנו, שהחודש הזה לכם זה בא לפרש את האישה כי תזריע. שהאישה כי תזריע, אומר הפסוק, החודש הזה, זה החידוש שלכם, שהוא ראש חודשים הראשית של כל החידושים של היידישקייט, של היהדות. לכן נתמנן בהם לפי הסדר הזה, קודם אישה כי תזריע וידה זכר, ואחר כך החודש הזה לכם ראש חודשים. אז מתחילים אישה כי תזריע וידה זכר, וכמו כל תרגיל מתבוננים למה נקראו שמם סופרים, שכולנו סופרים, שסופרים את כל האותיות בתורה, כמה מידים, כמה אותיות יש, אחר כך גם כמה זה שווה בגמטריה. סופרים, יהודים אוהבים לספור. זה גם חידוש, אבל זה חידוש שבא בעקבות החידוש העיקרי של אישה כי תזריע וידה זכר, שגם במספרים שסופרים גם כן מעוררים, כל מה שעושים מלמטה מעוררים משהו למעלה. יהודי לומד תורה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו מלמעלה כתוב. כשאנחנו סופרים, אז גם השם, כשאנחנו סופרים את התורה, השם סופר אותנו. דבר שנספר הוא דבר חשוב. אז מסתכלים שוב, אישה כי תזריע וידה זכר, כמה מילים, כמה אותיות יש בביטוי הזה. אז רואים שזה חמש מילים וחי אותיות. כן? אישה כי תזריע וידה זכר. ה' וחי. עכשיו אותו הדבר, החודש הזה לכם ראש חודשים, שזו הפתיחה של פרשת החודש, אז רואים שזה גם כן ה' מילים, חמש תיבות, וכמה אותיות יש? גם כן חי. אז כבר רואים שיש פה זיווג מן השמיים, שני הלשונות האלה, שני הפסוקים האלה. אז זה לא סתם שאנחנו אומרים שזה הולך ביחד. עכשיו, אם יש בכל ביטוי חי אותיות, אז ביחד זה חי חי. חי חי הוא למד וב, כמו למד וב צדיקים שבדור. והוא ריבוע, הוא שש על שש. לכן אפשר לכתוב את שני הלשונות כריבוע, שש על שש. למד וב. אז קודם נכתוב את זה ככה. את כל ביטוי תופס שלוש שורות. אז שכל אחד יש לו חי אותיות, שלוש פעמים שש. אז אם נתחיל למעלה, אישה כי תעזרי על ידה זכר, ואחר כך נמשיך, החודש הזה לכם ראש חודשים. אז נראה את זה. יהודים גם אוהבים לספור וגם אוהבים לראות. גם תכונה יהודית. כל ליל הסדר זה להמחיש לילד את האמת של התורה. בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. אז נסתכל עכשיו על על הריבוע שלנו. עכשיו באמת יש תכונה בחשבון, במתמטיקה, שהמספר הזה הוא משהו מיוחד למדבר. הוא גם ריבוע והוא גם משולש. הסכום של כל המספרים מ-1 עד 8, הריבוע של 6 והמשולש של 8, ולכן היינו יכולים גם לצייר את זה כמשולש. במשולש אפשר לצייר בשתי צורות, או שמתחילים מ-1, אחר כך 2, 3, 4 עד 8, או שהפוך, שמתחילים מ-8 ויורדים, 8, 7, 6 עד שמגיעים ל-1. אז כל אחד שזה תופס אותו יכול לכתוב את כל האפשרויות של הציורים כאן. עכשיו יש הרבה הרבה מה להתבונן כאן, אבל קודם כל נעשה את החשבון של הכל ביחד. אז יש מישהו שאולי כבר עשה את זה תוך כדי. שוב, לא, כדי לא לבזבז זמן, אז נאמר שזה... מה? 304. הכל ביחד, כל הריבוע הזה, כל ה-36 אותיות. סרס נאמר זה 2592. זה הגמטריקה שכל של אישה כי תזריע ביד הזכר, החודש הזה לכם ראש חודשים. עכשיו, מה מיוחד במספר הזה? 2592. לחלק את זה לשתיים קודם כל, נראה מה הממוצע של שני הביטויים, הרי יש פה שני ביטויים. אלף מאתיים תשעים ושש. מישהו מכיר את המספר הזה? 1296, מה זה? זה למד וב בריבוע. יש פה למד וב אותיות, אמרנו ששני הלשונות זה בדיוק שווה במבנה, חמש מילים, חי אותיות, אבל כאן זה עוד יותר פלא, שיחד זה למד וב, והנה הגימטריה הכוללת של הכל הוא הריבוע הכפול של למד וב. 36 בריבוע כפול פעמיים. אז זה משהו מופלא, אז זה עוד יותר חותם על מה שאמרנו ששני הפסוקים האלה, אם כי שהם במקומות שונים בתורה, אבל דברי תורה עניים במקומם והשנים במקום אחר, שמצרפים אותם לבן בת סוג האמיתי. אז ממש רואים ששני הדברים האלה זה זוג, האישה כי תזריע בידה זכר והחודש הזה לכם ראש חודשים. עכשיו, אם יש פה 36 אותיות וסך הכל הוא 36 בריבוע כפול 2, אז מה יהיה הערך הממוצע של כל אות? לחלק את ה... מה? צריך להיות למד וב כפול. מה זה פעמיים למד וב? 72. מספר מאוד מאוד חשוב בקבלה. עין בית. עין בית שמות, שם עין בית של השם. בתור מילה, מה זה עין בית? חסד. כלומר שהממוצע כאן של כל האותיות במבנה הזה זה חסד, זה הכל, הכל תורת חסד, הכל גאולה אמיתית ושלמה בחסד, בחסד וברחמים. אז אם כן, כל מה שעשינו עכשיו זה כולו אומר חסד. אז כך פתחנו. עכשיו, היות שיש כאן גם 10 מילים, אמרנו שמחברים את האותיות יוצא ריבוע או משולש. כאן עשינו את הציור של הריבוע. שמחברים את המילים זה 10. מה זה 10? 10 זה משולש. כלומר שגם אפשר לכתוב את זה 1, 2, 3, 4. איך קוראים את זה בספר הזוהר הקדוש? שיר... פשוט שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע. אפשר להתחיל מאחד למעלה, אישה למעלה. אחר כך, כי תזריע. אחר כך, וידע זכר החודש. אחר כך, חזה לכם לא חודשים, ארבע שורות. או שאפשר להתחיל הפוך. אישה, כי תזריע וילדה. למטה זכר החודש הזה, אחר כך לכם ראש ובסוף חודשים. עכשיו גם כן יש פה פילי פליים של רמזים, של מבנים ומספרים. זה תן לחכם ויח כמוד, שזה עבודת בית לכל הילדים אנחנו שאוהבים את השעשועי תורה האלה. זה נקרא שעשועי תורה. זה הכל היה שהשנה הזאת, בשבת, נקרא שתי הפרשיות האלה ביחד. באמת, מן הראוי לכוון את היחוי הזיווג שלהם. נכון, שנת תאי שנת אתודים. אז בשבת הזאת, האתודים זה בין שני אלה. בין אישה כי תזריע וידה זכר, החודש הזה לכם ראש חודשים. בסדר, אז נעשה פה הפסקה קצרה, נשמע עוד איזה ניגון. מדברים על, על כך שבעלי תשובה צריכים להתעורר ולהביא את הגאולה ולהשתלט על המדינה. קודם כל, ככה מביאים את הגאולה. ברוח זאת אנחנו נדבר הערב על אותו חכם יהודי המורה, שיותר מכולם מסמל את הבעל תשובה שרוצה לתקן את המדינה. ואם זה מסר שאנחנו רוצים להפיץ בהם בקרב עם ישראל, אישה כי תזריע, אז צריך ללמוד הרבה מאוד ממעשיו ומדעותיו של אותו חכם יהודי. איך קוראים לו? קוראים לו רבי שמעון בן לקיש, שהכינוי שלו זה ריש לקיש. שלפי איך שלומדים בתלמוד, הוא לא פחות לא יותר היה בצעירותו ראש השודדים, ושם הוא קיבל את הכינוי הזה ריש לקיש, שזה נשאר איתו גם לאחר שהוא חזר בתשובה ונעשה גדול בישראל. שבאותו דור היו שני גדולי עולם, זה הביטוי של חז"ל. ומי הגדולי עולם? רבי יוחנן וריש לקיש. היו הרבה הרבה חכמים גדולים באותו דור, אבל שני אלה כולנו גדולי עולם. ומי שקרב את ריש לקיש ויחזיר אותו בתשובה, זה רבי יוחנן, שהוא גם כן נעשה הגיס שלו, שהוא נתן לו, רבי יוחנן נתן לו ריש לקיש את אחותו לאישה. ייתכן שהרבה מאיתנו מכירים את הסיפור, איך שהוא קפץ את הירדן ושהוא ראה את רבי יוחנן שוחה בתוך הירדן, והוא היה יפה מאוד מאוד, אז הוא קפץ לתוך המים ובגבורה אדירה, הוא היה גיבור עצום ריש לקיש. ואז רבי יוחנן אומר לו, חילק לא הורייתא, שהכוח שלך, הגבורה שלך, זה מתאים, כדאי להשקיע בתוך התורה ולימוד תורה, יש לך הרבה כוח להשקיע את זה בתורה. ואז הוא עונה לו שוב שייך לנושי, שהיופי שלך, הוא היה יפה מאוד רבי יוחנן, אומר לו שהיופי שלך זה מתאים לנשים, מה אתה, זה לא יופי גברי בכלל. ואז הוא אמר לו שאם תחזור בתשובה, אז יש לי אחות יותר יפה ממני, אני אתן אותה לך לאישה, וכך היה. אנחנו שקוראים את הסיפור הפשט. אבל כל סיפורי חז"ל, כל האגדתא של חז"ל, יש דברים בגו, דברים עמוקים שמסתתרים מאחורי הסיפורים. ובהרבה מאוד מן המקומות, הדברים העמוקים שמסתתרים באגדות של חז"ל, הם קשורים עם רוח הזמן. כלומר, עם נושאים שאז בערו בעיתונות, נאמר, של הזמן, בחברה, בפוליטיקה של הזמן. וחז"ל הסתירו את האקטואליה ואת כל הדעות השונות, שהיו הרבה מחלוקות, כמו גם היום, הרבה מחנות, הרבה דעות שונות, דווקא לגבי נושאים של האקטואליה. והסתירו את הדברים בתוך מאמרים, בדרך כלל באגדתא, את פירושי פסוקים, וגם בתוך סיפורים, גם דברים שקרו בפועל, אבל איך שמבטאים אותם, שמה מסתתר המון המון עניינים. עכשיו, מי שזוכה לפענח נכון, מה עומד מאחורי הסיפורים, מה עומד מאחורי האגדתא, אז אפשר ללמוד המון המון מזה. בפרט בדור, שהדור שלנו הוא מאוד דומה לאותו דור. עכשיו, מה זה הדור הזה? הדור הזה זה הדור השני של האמוראים, גם בארץ ישראל וגם בבבל. שהוא בערך 100 שנה לאחר הכישלון של מרד בר כוכבא, בר כוזיבא. ויש כמה וכמה מפלגות בעם ישראל באותו דור, שבכללות זה מתחלק לשלוש. בין החכמים, עכשיו אנחנו מדברים בין החכמים האמיתיים, חכמי התורה. ונקרא, נכנה את שלוש המפלגות שאז התחקו עם ישראל על שם מי היה הראש, הראש האידיאולוגי של כל, של כל כיוון, כל מפלגה ומפלגה. יש מפלגת רב יהודה בבבל. יש מפלגת רבי יוחנן בארץ ישראל. יש מפלגת ריש לוקיש גם בארץ ישראל, שהם ממש יושבים יחד באותו בית מדרש. אחרי שהוא חזר בתשובה הוא נעשה החיזר. כמו שברבי יש חוזר, ככה ריש לוקיש נעשה החוזר של רבי יוחנן, של הגישר. הוא גם חלק עליו, שרבי יוחנן דיבר עליו, גם שהוא חלק, הוא בעיקר שחלק עליו, היה אומר, שכנגדי אומר, הוא כינה את ריש לוקיש שכנגדי, מי שעומד כנגדי, שהוא גם כן שווה, כמו עזר כנגדו, שווים בקומתם, שהוא שני ככה כינו אותם, שני גדולי עולם. אז מצד אחד הוא היה חוזר ריש לוקיש רבי יוחנן. מצד שני הוא שכנגדי, ויש פעם, כמה פעמים בש"ס, בעיקר בירושלמי, שריש לוקיש ממש כופה את גיסו רבי יוחנן לקבל את דעתו, להסכים לו. בדרך כלל פוסקים את ההלכה כמו רבי יוחנן נגד ריש לוקיש, אבל יש כמה וכמה מקומות חשובים ביותר, שזה נוגע לכל ההלכה של עם ישראל, שפוסקים דווקא כריש לוקיש, נגד רבי יוחנן. אז אם כן, שוב נחזור. היו אז שלוש מפלגות. מפלגה אחת בבבל, נקרא לזה חסידי בבל, שבראש המפלגה הזאת עמד רב יהודה. כל רב מבבל, כל רבי מארץ ישראל. אז יש גם רבי יהודה, זה מישהו אחר, הוא תנא, שהוא היה בארץ ישראל, רבי יהודה. אבל עכשיו אנחנו מדברים על רב יהודה, שהוא דור שני, תלמיד של רב שמואל בבבל. עכשיו, באותו דור שוב היו הזוג שלנו, השני גדולי עולם, רבי יוחנן וריש לוקיש בארץ ישראל. מה סבר ומה אפיין המפלגה של רב יהודה? בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פוקתי. היהודים שבגלות, וככה זה משפיע גם כן על היהודים שיושבים בארץ ישראל, צריכים לדעת שעכשיו אנחנו בגלות. אנחנו דור של גלות, עד יום פוקדי אתכם, עד שהשם יפקוד אותנו, ומחכים בשקט בגלות ולא זזים וגם לא עולים לארץ ישראל, לא כחומה ולא שלא כחומה, תכף נסביר את זה, בכלל. יש מי שאומר שמותר לעבוד לארץ ישראל, אפילו מצווה לעבוד ישראל כיחיד, אבל לא כחומה, כי לעלות, להחזיק בארץ, לכבוש את הארץ, להחזיר את המלכות לארץ ישראל, לבנות בית המקדש, זה הכל מן השמיים. צריך לחכות בשקט. עכשיו, יש כאן המון השלכות מעשיות. חוץ מההלכה, אם מותר לעלות לארץ ישראל או לא, זו השקפה, וההשקפה הזאת משפיעה על המון דברים. מה היה בחדשות באותו דור? היו מלחמות אדירות בין האימפריה של פרס עם הרומאים, האימפריה של רומא. היה עם כאילו מלחמות וקרבות גם בבבל וגם בעיקר בארץ ישראל. אז צריך לדעת עם מי אתה מצדד. צריך לקחת את זה הצד כאן. אתה לצד הפרסים, או אתה לצד הרומאים, או שאתה אולי רוצה להתקומם כמו בר כוכבא ולהילחם נגד כולם. לגרש את כולם מן הארץ. עכשיו, רוב החכמים נורא פחדו באותו דור מהתקוממות היהודים בארץ ישראל. שלא יחזרו חס ושלום מה שהיה 100 שנה קודם בכוכבה, שזה הביא אסון והתמוטטות גמורה לכל עם, לכל יושבי ציון של אז. ואף על פי כן היו מעט מן החכמים הגדולים, כמו רבי עקיבא בזמן בכוכבה, וכמו עוד חכם, לא רק רבי עקיבא תמך בכוכבה, עוד חכם הוא העיקר ביניהם. אז גם 100 שנה אחרי זה, שהייתה התעוררות מחדש להתקומם, ותקוות, תקוות של משיח נאו, שמלכות ישראל בארץ ישראל, ובו צריך לבנות בית המקדש מחדש. היו כמה חכמים בעד, ורוב החכמים פחדו מזה נורא. מתוך הפחד ניסו בכל כוחם לדכות את זה, וגם להסתיר את זה לדורות. כלומר שזה לא יופיע כתוב בתוך התלמוד. ואם כבר זה יופיע רק ברמז שכמעט אף אחד לא יבין את הרמזים. עכשיו אמרנו שחוץ מרב יהודה שיש לו מפלגה ברורה, שזה מפלגת חרדים שמחכים בשקט לביאת משיח ולא נוקטים בשום פעולה חס ושלום כבר בכלל להכיש או להביא עכשיו את המשיח דגול על עם ישראל. זה קוראים, אנחנו נקרא לזה מפלגת רב יהודה, והוא יושב דווקא בגלות, בבבל, אבל הוא מחזיק מהגלות. בבל היובאו ושם יהיו, שתקבלו את הגזירה הזאת בטוב, עד יום פוקתי. עכשיו אמרו שבארץ ישראל היו שני גיסים, שני גדודי עולם, שמצד אחד היו ביחד, שזה פלא כמה שהיו ביחד, ומצד שני כל אחד הוא ראש של מפלגה אחרת, אידיאולוגית. עכשיו יש כמה שרידי רמזים בפסיקתא נקרא להם הציונים של אותו דור, קבעו לעצמם בשם אבלי ציון. משהו, זה מופיע בפסיקתא. כמעט 1,000 שנה, קצת פחות מ-1,000 שנה, 800 שנה אחרי זה, היה עוד הפעם, אם תחפשו למשל הביטוי הזה, אבלי ציון, אז תראה שעיקר הקבוצה שקוראים להם אבלי ציון, זה לפני כ-1,000 שנה, קאט של קראים שהיו בארץ ישראל. היו בירושלים בעיקר. ובאותה תקופה, הם היו רוב היהודים בארץ, עם הרבה הרבה השפעה. אבל איזה 800 לפני כן, שזה הדור הזה של רבי יוחנן וריש לוקיש, יש גם כן, לא ראיתי מישהו שהוא מקשר בין אדם השתמשו באותו שם, אבל אותו שם של מפלגה או קבוצה, תנועה עממית נקרא לזה, שהתנועה העממית קוראים לה אבלי ציון. עכשיו, אבלי ציון זה כלל גם את הנשיא, שזה חידוש. מי זה הנשיא? הנשיא זה צאצא, זה היה נכד של רבינו הקדוש רבי, שהוא רבי יהודה הנשיא, שהוא הדור השפי להילל הזקן. לא היו שני בנים, שמעון וגמליאל, היה נכד יהודה, כמו הסבא שלו, ולאותו נכד יהודה קראו רבי יהודה נשיאה. הוא היה נשיא, הוא עדיין היה נשיא, עדיין היה סנהדרין בדור שלו, גם בדור של הבן שלו, שזה הלל, שקוראים לו או הלל השני או הלל השלישי לפעמים, בגלל שגם בדור הראשון אחרי רבי היה גם בן הלל. אבל זה הלל שהוא הדור העשירי להלל הזקן. זה הלל שראוי לחשוב עליו שקוראים בשבת פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים. עכשיו, על פי פשט הפסוק הזה זה מצוות קידוש החודש. וכאשר הסנהדרין בוטל, שאותו הלל שהוא הדור העשירי להלל הזקן מת, אז כל הסנהדרין גם כן בוטל. לא יותר קידשו את החודש על פי ראייה, שזו עיקר המצווה של החודש הזה לכם ראש חודשים. למה? בגלל גזירות של הרומאים. שגם עוד משהו באותו דור. באותו דור היה התחלת ההשפעה וההתחזקות של הדת החדשה, הנצרות, על רומא, וממילא חידוש של גזירה אחרי גזירה נגד היהודים שומרי תורה ומצוות, לבטל את הדת שלנו, חס ושלום. וזה העיקר מה שרצו לבטל כאן, גם כוונה מאוד חשובה שנקרא את החודש הזה לכם. המצווה בזמן החשמונאים רצו לבטל שבת וחודש ומילה. כאן בזמן ראשית הנצרות, בדור הזה של רבי יוחנן וריש לוקיש, עיקר זה לבטל את מצוות החודש הזה לכם ראש חודשים. עכשיו, כפי שהזמנו קודם, החודש הזה ראש חודשים זה הכוח המיוחד של היהודי להתעורר ולעורר מלמטה, אישה כי תעצריה וידה זכה. שזה ראש השנה למלכי ישראל, ראש חודש תשרי, ראש שנה לכל העולם כולו. זה השכחת השם, הכל העולם מלמעלה. אבל החודש הזה לכם, שזה מה שהיהודי מעורר ובעצם הצדיק, ואמר כולם צדיקים, אנחנו מנהיגים את המציאות, ראש השנה במלכי ישראל. מלמטה, כולל זה מן מלכי רבנן, שדורשים את זה בפירוש, בפרט על קידוש החודש, שלפי קביעת החודשים, על ידי אנחנו, ומן מלכי רבנן, משנים את המציאות בפועל ממש. אז כל זה רצו לוותר, ובעצם לדאבוננו הרומאים בהשפעת שוב ראשית הדת החדשה ביטלו. אבל מה, אחד מהמאמרים החשובים של ריש לקיש, הערב אנחנו נדבר על הרבה מאמרים שלו, על המפלגה שלו, את הוא מפלגת משיח נב, אבל שאנחנו נעשה את זה, עשו כל אשר ביכולתכם. אז הוא בין היתר הוא אמר שכל פעם שהקדוש ברוך הוא מביא, כאילו גם כן באשמתנו, באבונתנו, מביא גזירה, הוא תמיד מקדים רפואה למכה. זה שהשם תמיד מקדים רפואה למכה, זו השגה של ריש לקיש. כמו שאמרנו, כל הוורטים, כל האמרות, מי שלומד לעומק, זה הכל דבר, זה חידוש בפני עצמו, זה כאילו זה משהו יפה ונחמד בפני עצמו. אבל מי שמבין את הרקע, לכל וורט של כל חכם יש גם כן השלכות פוליטיות. והשלכות אקטואליות. עכשיו נחזור ללוח. בזמן הדור שאחריו, הוא היה בדור של רבי יהודה נשיא, הנכד של רבי. רבי יהודה נשיא וכל שושלת הנשיאים החזיקו מאבלי ציון. מהתנועה העממית, אפילו הנהיגו, נאמר, את התנועה העממית של הציונות של אז, של הימים ההם. אבל כמה שהוא היה הנשיא, רבי יהודה נשיא, המנהיג האמיתי של זה, המנהיג בפועל, הלוחם בפועל, זה ריש לקיש, כמו שנסביר. הלל השלישי, הלל האחרון, הוא הבן של רבי יהודה נשיא, וכאשר ביטלו את הלוח, כאילו כאשר ביטלו את קידוש החודש על פי ראייה, שזה עיקר המצווה של החודש הזה לכם ראש חודשים, הוא הכין לנו מה שעכשיו אנחנו שומרים, כאילו בשביל אלו שהתנכלו לנו ליהודים, לבטל את מצוות קידוש החודש זה לבטל את כל הדת היהודית, בגלל שאם אתה מבטל את קידוש החודש אין מועדים, אין חגים. אז כאילו כל היהדות מתבלבל ממקום למקום, ואם הוא מתבלבל הוא גם בטל, ככה יזמו. אז מה הקדים הלל האחרון הזה שעדיין היה סנהדרין? הוא הקדים שהוא קידש לעתיד לבוא עד משיח, כאילו עד ועד בכלל. הוא קידש את הלוח, הוא כאילו קידש מראש, ככה רוב המפרשים מסבירים, הוא קידש מראש את כל החודשים עד ביד משיח, על פי חשבון. שזה גם כן קיום, כלומר שבעצם זה מאמר מוזכר עכשיו מה שאנחנו אומרים, כל פעם שאני ואתה ואת וכל יהודי משתמש בתאריך עברי, זה מאוד מאוד מצווה חשובה להשתמש בתאריך עברי, בעצם לא רק בראש חודש ניסן, לא רק בראש חודש, כל פעם שמשתמשים, יהודי משתמש בתאריך עברי, הוא מקיים את המצווה שהחודש הזה לכם ראש חודשים. שזו מצווה לקדש, אז אם מקדשים על פי ראייה, צריך מחדש כל פעם, אבל עכשיו הלל בא וקידש לעתיד לבוא, ובעצם כל פעם שאנחנו סומכים עליו, סומכים על החשבון שלו, ואומרים שהתאריך היום זה כ"ה אור לכ"ו אדר שני, תשע"ד, אז אנחנו סומכים על הלל הדור העשירי להלל הראשון, ומקיימים במקצת את המצווה הזאת של החודש הזה לכם ראש חודש. ידוע הרמז היפה שלנו שהביטוי תאריך עברי שווה בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. מתי? בראשית זה זמן. באיזה זמן? מתי? הוא ברא את העולם בתאריך עברי. בראשית בגמרתי תאריך עברי, וגם כן כל אחד שמשתמש בתאריך עברי, יש לו את הכוח של בראשית לברוא שמיים בארץ. לחדש רוחניות וגשמיות. שיהיה לו שפע וברכה ברוחניות וגשמיות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו כל זה, זה רק היה לומר משהו מפליא ביותר לגבי אותו הלל. הדור העשירי, הוא אמר עוד מאמר שלפי הרבה מפרשים זה אותו הלל. בתלמוד בבלי יש חכם שקוראים לו רב הלל, רבי הלל, וזה לא 100% בטוח שזה אותו הלל הדור העשירי להלל, אבל הרבה מפרשים אומרים שזה אותו אחד. הוא אמר משהו מוזר ביותר. הוא אמר, אין משיח לישראל. שכבר אכלוהו בימי חזקיהו המלך. הייתה הזדמנות להביא משיח בימי חזקיהו המלך, אם היה אומר שירה על מפלת סנחריב. הוא פספס. הייתה בכל אופן בדור שלו, הייתה הרבה הרבה ניסים וברכה ושפע. אכלו את המשיח. המשיח כבר היה, ואין משיח לישראל. המשפט הזה שלו מופיע פעמיים בפרק חלק בסוף מסך הסנהדרין. פעם אחת זה להפוק ממנו, שמישהו אומר משהו שזה לא הוציא מדעתו. פעם שנייה, עוד הפעם מביאים את דעתו ואומרים ששאר לי מרי שהשם יסלח לו שהוא אמר כזה דבר. אותו חכם. בכל אופן זה כתוב פעמיים, המשפט הזה בתלמוד. אין משיח לישראל, בשם חכם אמיתי. אז גם את זה צריך להבין. מה זה? איך אומרים כזה דבר? ואיך שוב, אם זה אותו הלל, שהוא דור עשירי להלל, אותו אחד שהוא תיקן לנו את... את לוח, קיים את החודש הזה לכם פרשת החודש, וכך שהוא תיקן את הלוח העברי, ואנחנו מצווה להשתמש כל פעם שמשתמשים ואפילו חושבים על התאריך העברי, יש בזה איזו מצווה. המצווה הראשונה שעם ישראל קיבל ביציאת מצרים, בלידת העם. איך זה הולך ביחד? בראשית, בגמרתי תאריך עברי, ביחד עם אין משיח לישראל. ודווקא הדור העשירי, זה גם משהו מאוד משמעותי, שהדור העשירי זה חוזר לראשון. הלל הדור העשירי להלל הזקן. זה שושלת הנשיאים בעם ישראל. אז יש מי שמסביר, ולעניות דעתי זה הסבר מאוד מאוד טוב, שהיות שהלל שוב, משהו אמר את זה, מה פתאום שימק? זו דוגמה קלאסית. מה פתאום, מה הוא רוצה להשיג שיאמר כזה משפט, אין משיח לישראל? מה הכוונה שלו? למה הוא צריך לומר את זה בכלל? אז יש אחד שמפרש שמה שהוא רצה, הוא רצה להגביר את האישה כי תזריע וידה זכר. הוא רצה לחזק את התנועה העממית שצריך לפעול מלמטה ולא לחכות למשיח, לא לבנות המשיח. צריך שאנחנו נביא את הגאולה. יש עכשיו הזדמנות, בלשון הרבי, הזדמנות פז. זה כאילו היה הדור האחרון שעדיין הייתה תקווה שאפשר עם ישראל בארץ ישראל לעשות משהו בפועל, להחזיר עטרה ליושנה, להקים שוב מלכות בארץ ישראל, אפילו בהסכמת הגויים. אבל לעשות משהו, להחזיר את המלכות, להחזיר את המקדש, רק מה שבדאבוננו זה לא הלך. עכשיו, כל זה להיכנס לרוח הזמן. למה זה אז לא הצליח? בגלל שאז עם ישראל הייתה בירידה. היו חכמים שרצו לעצור את זה. יש עבורת המבוצעים של הפסולוג הכהן לגבי המעפילים. עכשיו, המעפילים כתוב, והיא לא תצלח. שמשה רבנו אמר שאתם עושים עדת עצמכם, פעולה שהשם לא ציווה, בכמה שהפעולה ציונית, כאילו לעלות בכוח לארץ, שהשם לא ציווה, אז היות שהשם לא ציווה, השם לא איתכם, והיא לא תצלח, אז זה לא יצליח. אומר רבי צדוק הכהן, אחד מגדולי גדולי החסידות, שזה שמשה רבנו, שהוא נביא לעתיד לבוא לכל הדורות, שאומר והיא לא תצלח, הכוונה שהפעם הזאת זה לא יצליח, אבל באחרית הימים זה כן יצליח. עוד פעם, שלוקחים, כמו הביטוי, לוקחים את החוק לידיים, שלוקחים את הגאולה לידיים. יש לנו מאמר מפורסם שנקרא בידי מי מפתח הגאולה. אז חושבים שהגאולה זה מפתח הגאולה זה בידי קודש בריחו. זה בדיוק המחלוקת בין החכמים. אבל יש חכמים שראש החכמים שהאמין שמפתח הגאולה גם בדורו זה אצלנו. זה רק תלוי במסירות נפש שלנו. זה ריש לוקיש, רבי שמעון בן לקיש. ראש השודדים. אז לפי כל זה, מה זה ראש השודדים? למה כינו אותו ראש? הוא באמת היה שודד? הוא גזלן, הוא הרג, רצח? חס ושלום, כי יש הרבה עדויות, וגם תוספות מביאים איזה פשט, שהוא היה תלמיד חכם, עוד בצעירותו, היה חברות, איך זה שמישהו קופץ לתוך המים, ורבי יוחנן אומר, שאם תחזור בתשובה, אני אתן לך את האחות שלי, לאישה. ככה זה מסתבר. הוא רק מכיר את זה, זה איזה שודד, איזה רוצה, עכשיו קופץ לתוך המים, גיבור, רק תבטיח לי שאתה הולך ללמוד תורה, אני נותן לך את האחות שלי. ככה זה, ככה זה מצטייר טוב. הוא הכיר אותו, שוב זה כתוב, שהיו חברותו עוד בילדותם. ישבו איתו רבי, איתו רבנו הקדוש. רבי יוחנן הכיר שהיהודי הזה, החבר שלי לשעבר, יש לו פוטנציאל אדיר להיות ראש בני ישראל, להיות רבי. וגם עכשיו, לא שהוא שדד וגזל ורצח אנשים. מה זה ריש לוקיש? למה הוא השאיר את השם הזה בכלל? אחרי שהוא חוזר בתשובה לאשר שם שקיבלת, שהיית שודד? שהחכמים ימשיכו לקרוא לו, לחנות אותו בשם הזה של ראש השודדים? ראש השודדים, ככה מסבירים, זה הסבר אמיתי, זה הראש שהוא לחם בפועל, היו מלחמות בפועל. שלפעמים גם אבלי ציון האלה הצטרפו, שוב, זה 100 שנה אחרי בר כוכבא, הצטרפו לחיל רומא נגד הפרסים. ואילו רבי יוחנן יותר היה בעד פרס. כן, נסביר את זה תכף יותר. אבל ריש לוקיש יותר היה לצד רומא. אבל המטרה שלו זה לא שהוא רצה להיות תפה של רומא. המטרה שלו זה היה להקים מחדש מלכות ישראל בארץ ישראל. וזה, ושוב, זה שהיה ראש הלגיון של האבירי ציון, ויצא לקרב, כינו אותו ראש השודדים. עכשיו, אז אם כן, יש לנו שני קצוות. יש לנו רב יהודה יושב בבל באותו זמן, ואומר לכולם שאסור לעלות לארץ ישראל, אפילו יחיד שחשקה נפשו באמת בעלייה לציון, אסור לו, כך הוא ניסה למנוע מתלמיד אחד מובהק לבזירה מלעלות לארץ, והוא היה צריך להתגנב ולברוח ממנו, שבסוף הוא כן עלה לארץ. איך הוא באמת עלה לארץ? הוא ידע שבארץ ישראל יש חכמים שלא במחנה של רב יהודה. אז איך רב, גם כן פלא, רב זהר הוא בסך הכל אותה מילה, לא בשיעור קומה של רב יהודה, הרבי שלו. בסדר, אז הוא רוצה לעלות לארץ, איך הוא מפר את הפקודה של רבו? רק מתוך זה שהוא מתחשק? לא. הוא יודע שיש חכמים כמו רב יהודה, מדולי עולם, שחוקים על רב יהודה. גם רבי יוחנן חודק על רב יהודה, וגם כל שכן וכל וכל של ריש לוקיש חודק על רב יהודה. הוא שמח עליהם, הוא התגנב מרב יהודה, הוא הגיע לארץ. עכשיו, אז אם כן יש שני קצוות. יש אחד שהוא אנטי ציוני מובהק, שזה רב יהודה. יש אחד שהוא ציוני מובהק, שזה ריש לוקיש. ויש מישהו באמצע שקוראים לו רבי יוחנן, שבדרך כלל הלכה כמותו. מה הדעה שלו? הדעה שלו, המחנה שלו, זה יישוב הארץ ללא שום עימות עם אף אחד. שלא בכוח. רבי יוחנן, יש המון מאמרים של חיבת ציון וחיבת יישוב הארץ. צריך לעבוד כאן ולשבת כאן ולהתנחל פה, אבל לא בלי כוח. אז זה שזה בלי כוח, זה דומה לרב יהודה, אבל כן לעבוד הארץ וכן ליישב את הארץ. ואת המחנה הזאת של רבי יוחנן זה המחנה של קימה קימה. אנחנו עושים לאט לאט, מיישבים את הארץ, והגאולה בזה שמיישבים את הארץ והארץ נותנת את פריה. זה המקור, ככה מסבירים, זה המקור של המחנה של רבי יוחנן, זה האמונה בגאולה שבדרך קימה קימה היא שוברת ישראל. אז אם כן, יש לנו פה שלוש מחנות, שלוש מפלגות, שזה בדיוק המצב שלנו היום. ודמנו של ריש לוקיש הוא דומה למי שיעבור בדור הבא אחריו, שזה אותו הלל שדיברנו עליו הרבה, והוא יכריז אין משיח לישראל. תקומו אתם, תביאו את הגאולה, אנחנו. אבל ריש לוקיש, מה שאנחנו רוצים לחתור להגיד את זה, שריש לוקיש אמור להיות היום חבדניקים. עכשיו, איך מחברים את זה שחבדניקים אומרים אין משיח לישראל? זה בדיוק ההפך. אז כנראה שאין משיח לישראל ויש משיח, זה אולי זה דבר בהיפוכו, זה הולך ביחד. מה זה שלוש המפלגות? יש מפלגה חרדית שמחכים, כמו שאחד מהם אמר שאם משיח יבוא בעוד 2000 שנה זה גם לא מפריע לי. מחכים בשקט, לא דוחקים את הקץ. יש אחד שני שאומר קימה קימה, שיש מצוות יישוב הארץ, חיבת הארץ, העיקר זה ללמוד הרבה תורה בארץ. אין תורה כתורת ארץ ישראל, זה רבי יוחנן, אבל לא להתעמת עם אף אחד. ויש מי שאומר שצריך לקום ולעשות משהו עם גבורה, גבורה יהודית. לא שהוא דווקא אוהב להתעמת, אבל אם צריך, צריך. צריך להיות מוכן עם שורת הנפש בפועל ממש על הגאולה, וגם שהגאולה תבוא עכשיו, שאני לא מחכה כמעט כמעט. זו מפלגת ריש לקיש. אם כן, כל המפה, מה שיש היום, זה מה שהיה באותו דור. עכשיו, אחרי שמתבוננים בזה הרבה ומתחילים לקרוא את המאמרים שלהם, אז הכל נופל נכון במקום. מי צדק? לא יודעים מי צדק, אבל גם מי שלא צדק יכול להיות והיא לא תצלח. אז, כמו שרב צדק אומר, שאז לא יצליח, אבל עכשיו הרבי אומר שזה כן יצליח. רק שמישהו יעשה משהו. הבעיה שלו עושים. אז אם כן, כל הוורט הזה שבא, עכשיו מי זה ריש לקיש? שוב, ריש לקיש זה אב טיפוס של בעל תשובה. יש נשיא באותו דור, רבי יהודה הנשיא, והם בערך, ככה מסתבר, שהם בערך באותו ראש, באותה מפלגה. אבל מי שיותר מהנשיא, זאת אומרת, יש נשיא שהוא רפי, אבל יותר ממנו הגדול, השני גדולי עולם זה לא הנשיא הזה. השני גדולי עולם זה רבי יוחנן ריש לקיש. והגדול, הרבי של השור של ההתקוממות, והפעולה, והאישה כי תזריע וידע זכר עכשיו, זה ריש לקיש. עכשיו, כל זה רקע. לפי זה גם כן מסבירים שמה שיש עוד סיפור מופלא אצל ריש לקיש, שפעם אחת הוא מכר את עצמו לאוכלי אדם, ללודאים. בסוף הוא הרג את כולם. אז מה זה? השוב החוקרים, שלעניות דעתי, כמו שכל מה שאנחנו עכשיו דיברנו, זה מתיישב על דעתי טוב, הרוצה להסכים איתי יסכים, הרוצה לחלוק יחלוק. אז גם ההסבר הזה זה מאוד מאוד מתיישב על דעתי, שהלודאים זה שם ידוע של אומה, שהם הצטרפו למלחמת פרס נגד רומא. זה שבט, זה ידוע, כאילו זה כתוב בספרי ההיסטוריה, זה שבט שקראו להם לודאים, שהם הצטרפו לפרס, הפרסים נגד רומא. בפעם אחת במלחמה של ריש לקיש עם אבידי ציון נגד פרס, הוא נשבע, אבל כאילו אפילו ברצון, אם כתוב שהוא מכר את עצמו, יש איזה מימד של רצון שהוא נשפע אצל הלודאים האלה, אבל הוא עם הכוח האדיר שלו הצליח לחסל את כל השומרי ראש שהיו לו שם, והוא ניצל מהם. וההוכחה הנחרצת לזה זה איך שזה כתוב בגמרא, שאחרי שהוא רג את כולם, כתוב נפיק ואתה, שזה התרגום של דוד יוצא ובא במלחמה. ביטוי קצר בגמרא, שתי מילים שאין לזה שום פירוש. שהוא יצא מהם, ויש ביטוי בארמית, שאותו ביטוי זה התרגום של דוד יוצא ובא לפני העם. כאילו שהוא בתור חיה, בתור מפקד. כלומר שזה החלק ממלחמה, הוא הצליח לחסל אותם ולצאת ולהמשיך את המלחמה שלו. עכשיו כמה שהוא חזר, מה רבי יוחנן אמר לו שהוא קפץ למים? רבי יוחנן אמר לו שחלק לא הורית, שאם אתה רוצה פה לעשות פעולה, כאילו לתרום את התרומה שלך באדם ישראל, אתה תתרום את התרומה הכי גדולה שלך, שחילך לו, שתשקיע את הכוח שלך בתורה. ותהיה ראש גולת אריאל, עם ישראל, והוא ידע שהוא לא ישנה את הדעות שלו. הדעות הפוליטיות שלו, הוא לא ביקש מזה, זה גם כן, זה גדולה, זה משהו עצום. שהוא יודע שהדעות שלך, הרי הוא מכיר אותו מהיהדות. אתה לא תשנה את הדעות שלך. אתה תמשיך להיות משיחיסט, אין משיח לישראל, רק אנחנו משיח. תמשיך ככה, אבל תשקיע את עצמך בתורה, ומכוח התורה. תאמר, זה יכול להיות שחשב שהתורה גם כן, אם הוא יהיה גדול גדול בתורה, זה קצת ימתיק אותו, כלומר שזה יאזן אותו בדעות שלו. בכל אופן רואים שמה היה בסוף, שזה אותו סיפור בגמרא. בסוף רבי יוחנן אומר לו שליסטו בליסטיות ידיע, שליסטים, את שודד, הוא יודע טוב את המלאכת השולדות שלו. ואז ריש לוקיש, זה היה בסוף ימיהם, ריש לוקיש מאשיב לו, מחסיר לו, ואומר שמה אתה אוהבת לי בכלל, שמעת לי ללמוד תורה, חלק לא ראית. הרי עכשיו קוראים לרבי, גם שם גם אשה קוראים לרבי, מה זה כל הסיפור הזה? עוד פעם, הוא לא מתבייש. זה גם, קודם כל זה פלא איך הוא הלעיב אותו, רבי יוחנן, שזה נקרא עונאת דברים, אווירה עצומה, שהוא מזכיר לו את האהבה שלו, שזה אסור בתורה לעשות כזה דבר. ואחר כך איך הוא אומר לו, איך הוא מחשיר לו, והוא אומר לו ששם הייתי רבי וגם עכשיו אני רבי, מה הועלת לי בכלל? אז כל זה מתבהר לפי ההסבר שהסברנו. לא שהוא עזב את הדת, לא שהוא רצח, לא שהוא גזר. הוא פשוט היה הראש של אבלי ציון ההם. של התנועה העממית. וגם עכשיו הוא הראש שלהם, רק שהוא עכשיו יושב בית מדרש. עכשיו דרך אגב, זה לא שכל הזמן, אחרי שהוא חזר בתשובה ישב בית מדרש, כל הזמן ישב בית מדרש. פעם אחת מסופר בירושלמי, בתלמוד ירושלמי, שרבי איסי, אחד מהחכמים, נשבע, גם כן על ידי הרומאים, הפרסים, הוא נשבע, ורבי יוחנן, התייאש ממנו, כבר רצה לומר עליו קדיש. והוא רדף אחרי המחנה, ובמו ידיו יחיד, כמו שאברהם רדף אחרי המלאכים להציל את לוט, כך הוא הציל, רבי יוחנן בידיים שלו, הציל את החבר שלו, את החכם הזה. פעם אחרת כתוב שגם כן באו הגדוד של הרומאים ושרדו מרבי יוחנן את כל הרכוש שלו. גם כן התייאש מזה. שוב, יוצא, שני סיפורים, יוצא ריש לוקיש בידיים שלו לבד, נגד כל החיל, ומחזיר את המחזיר הזה. הוא נשאר, גיבור הוא נשאר. ובדיות הוא נשאר, רק שהוא גדול ישראל עכשיו. עד רב, עכשיו שגדול ישראל, ורב נשמעים יותר. זה יותר השפעה, זה בדיוק מה שהוא אמר לו, חילך לא ראית. אתה רוצה לעשות טובה אמיתית לעם ישראל, תחזור בתשובה. תהיה ראש. יש מחלוקת בינו לבין רבי יוחנן חכמים, מי צריך לסבול את מי? הגדולים צריכים לסבול את הקטנים, או הקטנים את הגדולים? נאמר, הרבנים את העמך, שהרבה מהעמך הם לא כל כך מעדים שם עמי הארץ, לא שומע התורה המצוות, קלה כחמורה. יש ציבור, נאמר ציבור חילוני היום, שלא סובר את הדתיים, וגם הדתיים לא סובלים את עמי הארץ. אז מה עיקר התיקון? זה מחלוקת בגמרא. מי צריך לסבול את מי? רבי יוחנן אומר שהקטנים, כלומר, עמי הארץ, צריכים ללמוד איך לסבול את הדתיים. וריש לקיש אומר, לא, זה לא התיקון. התיקון הוא שהגדולים צריכים לסבול את הקטנים. הבעיה זה הרבנים, זה החכמים, זה הדוסים. שהדוסים צריכים לסבול, לדעת, להזדהות עם העמך. ואז תבוא הגאולה. ככה מובא המחלוקת. אלופינו מסובלים, מי צריך לסבול את מי? עכשיו יש המון המון מחלוקות ביניהם. שכל מה שדיברנו עכשיו זה ממש נותן אור להרבה הרבה דברים, ושוב מה שזה חשוב לנו הוא שהדור שלנו היום זה מאוד מאוד דומה לאותו דור. רק מה שאנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו מאמינים שבהיא לא תצלח, שדברים שלא הצליחו בעבר כן יצליחו בהווה. עכשיו, איך נסביר, רק ניתן את המבנה שלנו, המבנה הידוע של הבעל שם טוב. זה שלוש המפלגות שהיו אז, מפלגת רב יהודה, מפלגת רבי יוחנן, ומפלגת ריש לקיש. כאן יש דוגמה מאוד מאוד יפה של חשמל, או של הכנה הבדלה המתקה. עכשיו, היות שהבעל שם טוב מלמד אותנו שכל יהודי בכל דבר, בכל עבודה שלו, צריך לעבור את שלושת השלבים של ההכנה, הבדלה, המתקה. אז אפשר במידה מסוימת לאמץ את הכל. זה שבבל יובל ושם יהיו לקבל את הדין, שאני בגלות ואני נשאר בגלות עד שהשם ירחם עליי. וככה זה לכל עם ישראל, שנשארים בגלות עד שהשם ירחם, יש בזה הכנעה. זה שכן צריך לעלות, לא בחומה. קודם אמרנו שיש שתי צורות של עליית ארץ ישראל, או פרטיזני, יחיד יחיד, או כחומה. כולנו ביחד. עכשיו, רובם שמעו הרבה הרבה מאמרי חז"ל נגד, אפילו שיש שבועה שהקדוש ברוך הוא השביע אותנו לא לעלות כחומה, כאילו בכוח להביא את הגאולה. האם כל החכמים מסכימים שאסור לעלות כחומה? כולם מסכימים חוץ מריש לקיש, שריש לקיש אומר שמצווה לעלות כחומה. רבי יוחנן אומר שאסור, אבל ריש לקיש אומר שמצווה, אדרבה, אומר שאם היו עולים כחומה בזמן עזרא, אז לא הייתה גלות בכלל, אז כבר היה משיח בזמן עזרא. ומה שאומר לגבי עזרא, אם חומה היא, יש פסוק בסוף שיר השירים עם חומה, שאם ישראל היו עולים כחומה, את השפועות נגד העלייה כחומה, שזה מה שדורשים שאר החכמים, זה גם לוקים פסוקים משיר השירים. השבעתי אתכם בנות ירושלים וכו'. הכל פסוקים של שיר השירים, קודש קודשים, קודשים קודש. שירת שם קודש קודשים. אז שם גם יש את הפסוקים שהשפעתי אתכם, שמשם לומד מי שלומד שאסור להרוג חומה, שמשם הפסוק בסוף. אם חומה נבנה עליך תירה כסף, כמו שהכסף לא נרכב, ככה תהיו כמו כסף. אבל אם דלת היא, אז נעשה רק לוח ארז, שלוח ארז הוא נרכב, אם לא עולים כחומה. וזה המצב של העלייה בזמן עזרה, וגם העלייה עכשיו. ריש לקיש רצה שכל עירת בכלל הוא סנאט בבל. אפילו דולי בבל כמו רב, שהגדול עצום, אבל הוא ירד מארץ ישראל לבבל, ריש לקיש לא סבל אותו. בטור שאף שכל היהודים יעלו כחומה מהתפוצות, ואז יבוא משיח נא. זה ריש לקיש. ושוב, רבי יוחנן לא ככה. רבי יוחנן זה רק כן לעלות אחד אחד, אבל שוב לא כחומה, לא באימות, לא במלחמה נגד אף אחד. ועד רבה, הוא ככה מסתבר, שרבי יוחנן קיווה שפרס ינצח את רומא, כלומר שפרס יגרש את רומא מארץ ישראל, ואז כמו בזמן הקודם של עליית עזרא, שמלכי פרס ירשו ליהודים להחזיר את המלכות ולהחזיר את המקדש. כך יוצא מכמה מקומות שזו הייתה התקווה של רבי יוחנן. עכשיו, הכל זה חישובים פוליטיים של גדולי, של שני גדולי עולם. אז אם כן, יש אחד שממנו אפשר ללמוד רק הכנעה, מפלגת ההכנעה, רב יהודה. יש הבדלה, הבדלה תבוא לארץ, ישבו את ההתנחלות, אני בעד התנחלויות. אבל לא בעד דברים כמו סילו פקודה או תג מחיר, דברים כאלה, חס ושלום, אז מלהזכיר. אבל התנחלות כן, צריך ליישב את הארץ. וכימה כימה, השם ירחם עלינו, זה הבדלה, צריך להיבדל מהגויים, להיבדל מהחוץ לארץ, מהגדות. הבדלה. אבל מי שרוצה משיח נער, ורוצה לקחת את זה לידיים שלו, כלומר של עם ישראל, הוא יודע שלב ישראל חי. מי שאהב את הפשוטים, מי אמר שאפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון? כפלך הרימון הקטח, גם פסוק משירך. מי אמר את זה? אפשר לנחש. מי אמר שהריקנים שבעם ישראל מלאים מצוות כרימון? זה מאמר של ריש לקיש. מי אמר שאפילו פושעי ישראל אין אש של גיהינום שולטת בהם? פושעי ישראל. מי אמר את זה? ריש לקיש. עוד הפעם, היה לו חישוב היו לו כל מיני חישובים, אבל כאילו אבלי ציון הייתה איזה קרב גדול שמתועד בתלמוד ירושלמי בקיסריה, ששם דווקא הרומאים הפסידו ונפלו איזה 12,000 יהודים מאבלי ציון שהצטרפו לרומאים באותו קרב. וכאילו זה באותה תקופה, באותו זמן שאנחנו מדברים עליו, של ריש לקיש. היה להם חישובים. עוד פעם, הוא רצה לחדש את המלכות. הוא דרש ככה. מצד אחד הוא גם כן נושא הפכים לגבי רומא. מצד אחד הוא שונא אותם, יש כמה מאמרים שממש שונא אותם. מצד שני הוא אומר, ריש לוקיש שלנו, אומר, והיה לאלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הפסוק שמסיים את מעשה בראשית. זאת אומרת, טוב מאוד זה מלכות שמיים, טוב מאוד זה מלכות הארץ. מה זה מלכות הארץ? זה רומא. איתמה, המדרש אומר, מה פתאום? איך אתה אומר שטוב מאוד זה מלכות הארץ, שזה מלכות רומא? אז הוא אומר שמשום דיכיון של בריאות, יש פה מילה מיוחדת, דיכיון, דלת קוף יוד ובנון, דיכיון של בריאות. הביטוי הזה יש לו גם גמרתי מאוד יפה, דיכיון של בריאות, של שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה זה דיכיון של בריאות? אז יש מי שאומר שדיכיון זה לשון, כאילו יש בזה שורש בעברית, מלשון דק, זה עדינות של נימוסים או דרך ארץ, כמו שאישה כי תזריע וידע זכר שווה דרך ארץ קדמה לתורה. יש מי שאומר שדיכיון זה בעצם זה מילה ביוונית, והפירוש של דיכיון זה דין ומשפט, כלומר שבין אדם לחברו יש דינים ומערכת משפט, טוב שאפשר ללמוד מהרומאים. כלומר שיש משהו שהוא מספיק גדול. גם יש הרבה מאמרים שריש לוקיש היה מלומד במה שנקרא חוכמות חיצוניות. זה הכל הולך ביחד. טוב, זה שאומרים שזה חב"ד, אבל זה לא תואם בדיוק את הדעות של הרבי. אז יש משהו שזה מאוד מאוד תואם, ויש הרבה דברים שזה מאוד מאוד לא תואם. שהוא צריך להעריך בזה פרט פרט. זה שרוצים עכשיו גאולה, וצריך גם לעשות משהו בשביל זה, לעשות הרבה, ובידי ממפתח הגאולה בידינו, זה דומה, אבל זה כרוך עם הרבה הרבה דברים של שאלה גדולה. הכל דבר ודבר צריך להשוות את זה עם הדעות של הרבי, עד כמה זה תואם. בכל אופן, כתוב שהוא למד הרבה הרבה לימודי חום, מה שנקרא. והיה בקיא בכל המדעים של אז. וגם הוא אמר שכפירה, גם משהו מאוד, מאוד יפה, כפירה זה אף פעם לא תוצאה של חקירות בחוכמה, בחוכמה זרה. לא מזה בכפירה, רק משחיתות במידות. מישהו רודף תאוות, אז זה יעוות לו את השכל, ואז באמת שהוא יחקור, זה יביא אותו לכפירה. אבל עצם החקירה, לחקור בכל מה שיש בעולם, כל החוכמות, חקירה נטו, חקירה על תארתה, זה אף פעם לא סיבה לכפירה. יש על מה שאדם כפר בגלל שהוא חקר. אדרב, צריך לחקור כמה שיותר. רק צריך להיות נקי עוד מאמר של ריש לוקיש. שהתלמיד חכם אמיתי, איך מזהים אותו? שאין בו שום דופי. זה הביטוי שלו. תמיד חכם הוא נקי מכל דופי של מידות, הוא בלי שום מידה מושחתת. הוא לא היה מדבר, אפילו חכמים בני דורו, דודים, הוא לא היה מדבר איתם ברחוב. מישהו דיבר איתו ברחוב, היו נותנים לו הלוואה בלי עדים. אם ראו ריש לוקיש מדבר עם מישהו, זה היה כל כך כבוד שהוא נאות לדבר עם מישהו, שידעו שהבן אדם הזה הוא ישר, אנסט, ארלך, 100% ארלך, אפשר לתת לו אהבה בלי עדים. מעצם הדבר שהוא דיבר איתו עד הפעם, זה טיפוס שהוא פנאטי על ניקיון, ניקיון נשי פנימי, וכל הפגמים זה בא מזה, מהשחטת המידות, לא מחקירות. אז איך הוא תמיד בסדר, ככה סובר ריש לוקיש. אז עוד הפעם, רבי יוחנן זה כמו הבדלה, אבל ריש לוקיש זה המתקה, אבל ריש לוקיש זה אחד שרוצה המתקה עכשיו, שניהם זה ארץ ישראל, שניהם זה גדולי אדם, מל, הם צמד, את החד שהוא בחוץ לארץ, רב יהודה. אבל אלו השניים הם שניהם בארץ ישראל, מל, שיש להם צעד שווה. אבל הבדלה זה בדרך כלל זה עבודת הבינונים של התניא, זה רבי יוחנן, לכן הלכה כמותו. אבל המתקה שזה התהפכה ושוב משיח נעל וניקח את זה לידיים שלנו, ודווקא בעלי תשובה ייקחו את זה לידיים שלהם, זה המתקה. ההמתקה עכשיו, לא מחכים להמתקה. ידוע הכלל אצלנו, שאם מישהו רוצה לדלג על הבדלה, וכל שכן על ההכנעה, אז הוא ודאי לא יוכל להגיע להמתקה. בכל אופן, יש אנשים שאומרים שהדור הוא ראוי. כמו שגם, כאן זה כמו שהרבי אומר, שהגיע הזמן. ענבים, יצאתם ידי ענבים, הכנעה. הגיע זמן גאולתכם, עכשיו אפשר לקפוץ ישר. גם ההבדלה יצאתם, צחצחו את כל הכפתורים, כל ההבדלות נעשו. זה ביטוי של הרבי. ועכשיו, המתקה, עכשיו משיח, עכשיו גאולה. אבל שוב, בשבילו גאולה זה... זה הולך ביחד עם גבורה. מי אמר ישראל עזים שבאומות? יש לוקש. צריך להיות עז. השם עוז לעמו ייתן. השם יברך את עמו בשלום בשביל להביא את מה שצריך להיות עז. עכשיו, כל מה שאמרנו עכשיו, זה הכל רקע. אמרנו כבר הרבה מאמרים של יש לוקש, אבל זה עדיין זה רקע לעבור בצורה יותר מסודרת על מבחר מאמרים של ריש לוקיש. הכל עם הרקע הזה, מי זה ריש לוקיש, מה הוא רוצה להשיג, מה הוא מלמד אותנו, ואיך באמת הוא, אם אנחנו דור של בעלי תשובה, אז מכל החכמים של חז"ל הוא אמור להיות הרבי שלנו, שהוא הבעל תשובה למופת. אם כי שכמו שהסברנו את זה עכשיו, זה לא כל כך תשובה. בגלל שקודם היה תמיד חכם גדול. רק משהו קצת התרחק בשביל לעשות טובה לעם ישראל לפי ההבנה שלו. וגם שהוא התקרב בחזרה, הוא לא עזב את הדעות שלו. בכל אופן, מכנים אותו בעל תשובה. אז כזה בעל תשובה, אז צריך לשים אותו בראש. ריש לוקיש, שהוא בראש. ולמוד ממנו, לדורנו. עכשיו, היות שאמרנו שכל אחד צריך גם הכנעה וגם הבדלה, גם התניא, זה לא שאנחנו שולדים לחלוטין את זה. זה החידוש שלנו, זה איך גם לכלול אותם, ולא לשלול אותם. אף על פי כן, שוב, ההתרה, זה ריש לוקיש. עכשיו, מה שרציתי, זה כבר לא יהיה לנו זמן, זה לעבור על מבחר גדול של מאמרים, לסדר אותם לפי הספירות. רק נתחיל קצת, ונשאיר את זה או לפעם הבאה כאן, או לשיעור הבא, בעזרת השם. אז כבר דיברנו בפורים. אנחנו בין פורים לפסח, למסמך גאולה לגאולה, שזה הזמן הכי טוב לדבר על מישהו גאולתי ומשיחי, ורוצה משיח עכשיו, שזה ריש לוקיש. דיברנו על הלכה שהרם מביא בלכות יסודי התורה בהתחלת החיבור שלו, שזה קשור למסירות נפש. כל מסירות נפש בכתר. הוא פוסק נגד הכלל שפוסקים כמו רבי יוחנן נגד ריש לקיש, כאן הוא פוסק כמו ריש לקיש. בלי שזה כתוב בגמרא שההלכה כאן זה כמו ריש לקיש. כלומר שזה נגד הכלל. מה ההלכה? שוב, זו הלכה מובהקת של, ששייך בעצם ריש לקיש. מה קורה עם גויים? עם גדוד של חיילים של גויים מקיפים, תוקפים שיירה או קבוצה של יהודים ואומרים ליהודים תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו, או אם לא תתנו לנו נהרוג את כולכם. אז אם אומרים ככה ולא מצביעים ומזהים מישהו מסוים שהם רוצים, שהם כאילו שחייב להם, אז לקחו לימה, גם לבי אוכלן, גם ללוקי, שניהם מסכימים שאסור, אפילו שיהרגו, וזה נקרא יהרג ויעבור, אפילו שיהרגו, כל היהודים חס ושלום לא מוסרים נפש אחת מישראל ליהרג. אבל מה הדין אם הגויים מצביעים על מישהו מסוים ואומרים שאנחנו צריכים אותו? או שתנו לנו אותו או שנהרוג את כולכם. עכשיו זה הלכות קידוש השם, שבשביל הרמב״ם זה יסודי התורה. כאילו שדווקא ההלכה הזאת צריך ללמוד את זה דבר ראשון. זה יסוד היהדות. אפילו שבעזרת השם לא נצטרך לקיים את ההלכה הזאת אף פעם, אבל ללמוד אותה שזה כבר לקיים. דרך אגב, מי אמר, זה עוד מאמר מאוד חשוב, מי אמר שכל העוסק בקורבן עולה כאילו יקריב עולה, שעצם הלימוד זה כל כך תקי וחזק, שהלימוד בעצמו זה כמו מעשה, כמו שהקרבת את הקורבן. ושוב, זה ריש לקיש, זה דעה של ריש לקיש. לכן זה מאוד מאוד חשוב ללמוד הלכות, גם הלכות שלא נצטרך אותן בפועל. שזה קיום. לכן כתוב שתמיד חכם אמיתי, מי שלומד תורה, כל מה שלומד הוא צריך לצייר את זה, כאילו לעשות סרט מול העיניים שלו, כאילו שהדבר מתקיים ממש. אז הוא מבין את זה נכון, ואז ההבנה שלו זה נחשב לו כמו קיום בפועל ממש. עכשיו, אז אומרים, תנו לנו פלוני, או שנהרוג את כולכם. מה הדין? הדין הוא, כאן זה המחלוקת. שרבי יוחנן אומר שימסרו לו, אותו אחד, וריש לקיש שלנו, חולק עליו, אומר שלא ימסרו, אלא אם כן הוא חייב מיתה. כמו שבע בן ביכרי, שהיה חייב מיתה, הוא מרד בדוד המלך. וכל מי שמורד במלכות, במלכות בית דוד במיוחד, הוא חייב מיתה. הרמב״ם פוסק כמו רבי יוחנן. שאם רק אומרים תנו לנו פלוני, לא נותנים אותו. אף על פי שיהרגו את כולם, חס ושלום. אלא אם כן, אותו פלוני הוא חייב מיתה כמו שבע בן ביכרי. אז מותר למסור אותו. ואפילו שמותר למסור אותו, זה לא מידת חסידות, זה עוד עניין. עכשיו, ההלכה הזאת והציור שלו, כאילו הנכונות, וההזדהות, כל מה שהוא אומר זה הזדהות נפלאה עם עם ישראל. אפשר לומר ככה, באמת המפרשים אומרים שאין מישהו כל כך קשור לעם ישראל ולפשוטי העם כמו הבעל שם טוב שאהב את היהודים הפשוטים, אין אחד, איפה הבעל שם טוב לקח את אהבת היהודים הפשוטים וגם העבריינים? הוא לקח את זה מריש לקיש. כאילו יש הרבה הרבה יסודות של כל החסידות של הבעל שם טוב שזה לקוח דווקא מריש לקיש. אז כאן תשובה, רמב״ם כאן פוסק כמו ריש לקיש. ריש לקיש הוא ודאי מבין בדברים האלה יותר מכל אחד אחר. אבל עכשיו רק נאמר חידוש קצת בהלכה, שלא אמרנו את זה בפורים. את ההלכה הזאת, העניין הזה, אנחנו נמקם אותו בספירות בקטע, בגלל שכאן יש מצווה של קידוש, זה בהלכות קידוש השם. שקידוש השם זה מצווה של קטע כתוב. ונקדשתי בתוך בני ישראל, וזה מסירות נפש, מסירות נפש זה קטר, וזה מסירות נפש בשביל עם ישראל, בשביל אחד בעם, כל אחד ואחד בעם ישראל, הוא כמו כל העם. יש הרבה חקירות באחרונים, זה שריש לקיש אומר שאלי אם כן חייב מיתה כשבע בן ביכרי, שאז מותר למסור אותו. מה הכוונה? הכוונה שהוא חייב מיתה בדיני ישראל, או שאפילו שהוא חייב מיתה בדיני הרומאים, כלומר בדיני אומות העולם. מה אם באמת בדינים שלהם הם הרי באים ודורשים אותו שנמסור אותו? אז מסתבר שבדינים שלהם הוא חייב מיתה. ואולי בדינים שלנו לא חייב מיתה. אז מה יהיה הדין? אז יש אחרונים שחושבים שהציור הוא לכאורה שהוא חייב מיתה, מתי יהיה מותר למסור אחד שהם מצביעים עליו. אצלם הוא חייב מיתה. עכשיו, האם אנחנו מסכימים עם האחרונים האלה? לא, אנחנו לא מסכימים איתם, בגלל שאנחנו עכשיו בהשראה של ריש לקיש. ריש לקיש אמר את זה. את ריש לקיש ייתן מישהו שחייב מיתה בדיניהם. עוד פעם, זה חקירה של האחרונים. אז כאן זה גם זה דוגמה פלא, כמה האחרונים לא מציירים, יכולים לא לצייר נכון את המציאות. ריש לקיש ייתן מישהו בגלל שחייב מיתה בדיניהם? חס ושלום, לא ייתן מישהו יהודי. אפילו בדינינו זה לא מידת חסידות, ככה זה יוצא בסוף. כשבע בן ביכרי, הדוגמה היא שעיקר מי שאפשר למסור אותו, זה ממש כמו הסיפור שלא בכדי חזל אמרו כשבע בן ביכרי. זה ממש כמו הסיפור הזה, זה אחד שמורד במלכות, במלכות דוד. ובשבילו הדבר הכי גרוע שאפשר למסור יהודי לגוי, זה רק אחד שמרד במלכות דוד המלך, ובאמת הוא חייב מיתה, אצלנו הוא חייב מיתה. ואפילו זה לא מידת חסידות. אחר כך יש אחרונים ששואלים עוד שאלה. יש סיפור של שמשון הגיבור, ששבט יהודה מסרו אותו לפלישתים. שאחרת הפלישתים היו באים ונלחמים והורגים, כאילו עושים שמות. רחמן ליסן. לקחו יהודי, שמשון, ומסרו את שמשון לגויים. איך עשו כזה דבר? הם דרשו את שמשון. בדיוק כמו, זה הדוגמה בתנ"ך של סיפור כזה, שגויים דורשים מישהו. שתמסרו לנו מישהו להרוג אותו, או שנהרוג את כולכם. כאילו, אז כל הלכה יש לה איזה מקור בתנ"ך. איך באמת מסורת שמשון? ככה שואלים. שוב, שואלים את זה להלוכה. הרם פוסק שמותר למסור, לא מספיק שיומרו, תמסרו, הוא צריך להיות חייב מיטה. מה, איך שמשון היה חייב מיטה? אז אם נאמר שחייב מיטה זה מספיק שהוא חייב מיטה אצלם, בסדר, אבל אמרנו קודם שאנחנו לא מסכימים עם זה. שמספיק שהוא חייב מיטה אצלם, שמשון. הוא צריך להיות חייב מיטה אצלנו. איך שמשון חייב מיטה אצלנו? הוא עשה משהו לא בסדר. עכשיו, עוד הפעם, ראש של האחרונים. האחרונים אומרים שדנו אותו דין רדף. היות שהוא מתעמת, שהוא נוער הגבעות, שהוא מתעמת עם הגויים, זה מסכן את כולנו. ולכן יש לו דין רודף, שהוא רודף אותנו, אז הוא חייב מיטה. ולכן מותר למסור אותו. מה היה בסוף? בסוף היה שהוא הרג שם 1,000 איש בלחי חמור. אז היה כדאי הסיפור. בכל אופן כך אומרים, שדנו אותו דין רודף. פילי פלויים. לפי זה רבי שמעון בר יוחאי שדיבר נגד הרומאים, שאחר כך הוא ברח למערה לפקין, היה שם 13 שנה. אז אם הרומאים היו באמת דורשים אותו, אז לפי הספרה הזאת, שכל אחד שמסכן את עם ישראל יש לו דין עודף, אז מותר למסור אותו לגויים להרוג אותו, אז גם את רבי שמעון בר יוחאי היה צריך למסור. גם את מרדכי היהודי היה צריך למסור. יש הרבה רודפים, יש הרבה חכמים גדולים שאפשר לפסוק עליהם שיש להם דין רודף. ובאמת ככה, מי עושה את זה היום? מי מוסר את כל הרודפים האלה במרכאות לידי הגויים, לידי העולם להרוג אותם? זה התקשורת. זה בדיוק מה שהתקשורת עושה. ודנים כל אחד כרודף. ומוסרים אותו, משליחים אותו לגובה הרעיות. אז אם כן, מה באמת לגבי אותם בני יהודה? זה ברור שלא צריך האחרונים האלה לנסות לעשות שמיניות עם הגרובה פינגר, עם האצבע, האהבה, להצדיק את הסיפור הזה בתנ"ך. שמסרו את שמשון הגיבור. אנחנו נאמר שהם פשוט עשו אווירה, זה הכל. כן, גם אז זה... אנחנו אומרים לפי ההלכה, לפי הרמב"ם. מה, זה חוסר ביטחון. מכאן אפשר ללמוד שיהודי צריך להגן על יהודי, לא לומר שהנה היה יהודי, אז זה רודף. בגלל שהוא מביע את הדעת. מה זה חג הפסח? חג הפסח זה זמן חירותנו, זה חופש. מה עיקר החופש? הילך מעניה. זה חופש הדיבור, עיקר החופש זה לדבר מה שרוצים. שמשון לא רק דיבר, הוא גם עשה דברים. אבל היום רודף זה מי שמדבר. שמשון בר יוחאי הוא רק דיבר. ועושים ממנו רודף. זה היה כל מאמר מוזכר לגבי ההלכה הזאת, שפוסקים כמו ריש לוקיש, שנעשים את זה בכתר. הפסק של הרמב"ם. נעשה עוד ספירה אחת הערב. חוכמה. בחוכמה ריש לקיש אומר שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית את עצמו עליהם. אדם כי ימות פועל פועלה של תורה, זה מאמר של ריש לקיש, והוא קיים, הוא נאה דורש ונאה מקיים. אין כמו בכל חזר אחד שאחרי שהוא חזר שהוא העמיד את עצמו ממש על דברי תורה, וכך הוא דורש. מה? לא היה כן. איך אומרים את זה בלשון החסידות? שכדי לזכות בכתר תורה, האדם צריך להגיע למידת עין. מה זה להעמיד את עצמו? כתוב ימותו ולא בחוכמה. את המיטה של לימוד תורה זה לא שימות חס ושלום ממש, רק שימית את האגו שלו, את האנוכיות שלו, את האני שלו, את המידות המושחתות שלו, שימית אותה. כמו שכתוב על דוד המלך, שהוא הרג את היצר בתענית. ודוד עשה את זה בתענית. דווקא ריש לקיש שלנו אמר שתלמיד חכם אסור לו להתענות. שהוא מועל מי שמתענה, הוא מועל במלאכת שמיים. הוא מחליש את עצמו. זאת אומרת שאסור להיות חלש, אסור לעצום. זה, גם כן זה יסוד של תורת החסידות. ריש לקיש יותר מכולם היה, מצד אחד היה בשביל להמית את עצמו ביחד עם נגד סיגופים. כלומר להמית את עצמו זה משהו אחר, זה להשקיע את עצמו כולו עם כל הכוח, עם כל הגבורה שלו, עד שמגיע למידת עין. קודם אמרנו את המשפט המופלא הזה, אין משיח לישראל. כמה שווה אין משיח לישראל? נחזור לאין משיח לישראל. קודם כל, לפני שנעשה את הגמרא, יש רק שני מאמרי חז"ל בכל השעה שכתוב אין משהו לישראל. שהמאמר השני כולנו מכירים, אין מזל לישראל. יש רק שני דברים שכתוב ככה. אין מזל לישראל ואין משיח לישראל. סימן שמזל ומשיח זה הולך ביחד. איך הבעל שם טוב דורש אין מזל לישראל? הוא דורש עין מזל לישראל. הוא הופך את זה משלילה לחיוב, שהמידת עין זה המזל. איך נאמר אין משיח? זה גם כן עין. בשביל משיח צריך להגיע למידת עין, עין משיח לישראל. זה מה שהלל, אותו הלל, שנתן לנו את התאריך העברי. מה שהוא התכוון. עכשיו, אחרי זה אפשר לעשות הגמרא, כמה שבעין משיח לישראל. אין משיח לישראל. מה? 990 שווה משיח בן יוסף, משיח בן דוד. זה גמרא מופלאה. שאין משיח לישראל שווה בדיוק שני המשיחים. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, בדיוק. זה עין, עין משיח. עכשיו, זה שצריך להגיע למידת עין, זה ראש של ריש לקיש. שאין התורה מתקיימת, שזה חוכמה, זה מידת עין. לכן אנחנו שמים את זה בחוכמה. אז זה גם מידת עין, וזה גם כן זה תורה בכלל, אורייתא מחוכמה נפקת. ואין התורה מתקיימת, אלא במי שממית את עצמו עליה. עכשיו, מה עוד יש לו? יש עוד פסוק בתהילים שדומה לזה, כי עליך הורגנו כל היום. את זה אפשר לשים או ביוד או בקוצור שיוד, או בקטר או בחוכמה. נכונות למסירות נפש. הוא אומר שהפסוק הזה נאמר בתלמידי חכמים. אומר יש לו, כשתלמיד חכם צריך להזדהות עם הפסוק, כי עליך הורג לו כל היום. שזה גם כן על דרך אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. עכשיו משהו אחר, זה רוח אחרת שיש בחוכמה. מי בחזל חידש את המושג שבשבת, ביום השבת קודש, כל יהודי מקבל נשמה יתירה? ריש לקיש. המושג, כן, כמובן. המושג נשמה יתירה זה מושג של ריש לקיש. איפה זה כתוב בתניא? זה כתוב לגבי יהודים שותים אפילו קל שבקלים. הוא מסביר למה חילול שבת פוגם בכל יהודי בשווה. סוף פרק מנבר בתניא, בין הגדול שבגדולים לבין הקל שבקלים, בגלל שכל יהודי, באותו יהודי יש לו קדושה מיוחדת, שבשבת הקדושה המיוחדת זה נקרא הנשמה היתירה, שזה, שזה תובנה של ריש לקיש. עכשיו, למה זה קשור לחוכמה? בגלל שכתוב שהמוחין של שבת, עד כאן רק זיהינו את ריש לקיש כלוחם, כמו דוד המלך. אבל עכשיו אנחנו מזהים אותו כאיש שבת, שכל מלאכתך עשויה. ובשבת, דווקא כנראה שהבא אטליה, דווקא בגלל שהוא עז ולוחם ומתעורר, אישה כי תזריע, עוד פעם, כמה שהוא גיבור, יש מקומות בחסידות שכתוב שהוא בחינת נוקבה. דווקא ריש לקיש, הוא גבר, אבל הוא בחינת אישה, כל התנועה שלו, זה הכל אישה כי תזריע, זה הכל מלמטה למעלה. רבי יוחנן לעומתו, שהוא יפה כמו אישה, הוא בחינת חסד, הוא המשכת מיין דחורין, מלמעלה למטה. ככה מוסבר, שזה דבר, לכאורה דבר והיפוכו. בכל אופן, הדבר הזה שיהודי יש לו נשמה יתירה, שזה מוכין דאבא, זו תובנה של הגיבור שלנו, ריש לקיש. עכשיו, משהו דומה לזה, יש פסוק נותן נשמה לעם עליה. השם נותן נשמה, זה כמו נשמה יתירה, לעם עליה. מהפסוק הזה לומד ריש לקיש נגד רבי יוחנן ועוד חכמים שלומדים את זה בצורה אחרת, שתחיית המתים תתחיל מארץ ישראל. עליה זה על אדמת ציון, על אדמת ארץ ישראל. השם נותן נשמה. מה זה נותן נשמה? שהוא מחיה את המת, מחיה את המתים ומחזיר את הנשמה לתוך הגוף של המת. הוא נותן נשמה לעם, שעם זה גם עם אחר, שזה היהודים הפשוטים, לעם עליה. עכשיו מכאן הוא לומד שתחיית המתים, שזה הטל שמחיה אותנו, זה טל תורה שהיא טל תחייה, לכן גם זה קשור לחוכמה. הוא נותן את הנשמה הזאת, שזה כמו הנשמה יתירה של שבת, שזה שני מאמרים שלו, לעם עליה, תחיית המתים מתחיל מארץ הזו. מה המיוחד של ארץ הזו? כתוב שארץ הזו במקום הוא כמו שבת בזמן. ואוויר עד ארץ ישראל מחכים, זה מוכין את האבא, זה כמו תמוד ירושלמי, תמוד ארץ ישראל, שהוא אבא, תמוד באבלי זה אמא, במחשכים או שבעה נקמתי עולם. עכשיו מה הוא התכוון? אם אנחנו אומרים שכל מאמר זה קשור עם גם דברים אקטואליים, מה הוא מתכוון שתחיית המתים תתחיל דווקא מארץ ישראל? ומארץ ישראל תיפשט לכל הארצות. מה, הוא מדבר רק על תחיית המתים, מה שיהיה באיזה זמן עתיד? לא, הוא מתכוון, גם, ויכול להיות שמתכוון בעיקר, שעכשיו תחיית האומה, שתחיית האומה חייבת להתחיל מארץ ישראל, מהיהודים שיושבים בציון כאן בארץ. אי אפשר לצפות שתחיית האומה תתחיל מחוץ לארץ. עכשיו בדורנו, אם מישהו ישאל אבל תחיית האומה במאות שנים האחרונות, זה כן התחיל בחוץ לארץ, זה התחיל עם אבא שם טוב, תחיית המתים. אז מה נאמר לו? נאמר לו שמסורת אצל חסידים שהבעל שם טוב, וככה כל תלמידיו הגדולים, המקום שלהם זה המקום קדוש בקדושת ארץ ישראל. וזה לפי היסוד של הבעל שם טוב, שבמקום מחשבתו של האדם שם הוא נמצא ממש. מי כמו הבעל שם טוב והבאים אחריו, שכל המחשבה שלהם הייתה תקועה בארץ ישראל. כלומר שהם לא היו כמו רב יהודה, חלילה, אפשר לומר חלילה. הם לא סברו בבל היו והו ושם היו עד יום פרטי. והראיה שבעל שם טוב במסירות נפש רצה לעלות לארץ, והתמיד שלו, התמיד שלו, רבנו ויטבסקי עלה לארץ, לפקוד שאנחנו פוקדים, לא עד יום פרטי, שאנחנו צריכים לפקוד. ובמקום מחשבתו של אדם שם הוא ניסה שוב, אז לפי זה מה זה תחיית האומה תתחיל מארץ ישראל? או מיהודים ממש בארץ ישראל, או יהודים שכל מגמת פניהם היא ארץ ישראל. בגלל שיכול להיות יהודי שיושב כאן בארץ והוא חושב החוץ לארץ. אבל מי שהעיקר זה המחשבה, יתר לשלוח כשהעיקר זה המחשבה מועדת. מי שכל המחשבה שלו זה על ארץ ישראל, משם מתחיל תחיית המתים, שזה תחיית האומה. אז גם כן זה הנשמה היתרה בקדושת ארץ ישראל, בקדושת השבת. ועין, נחזור רגע לנסיים אולי עם זה, שיש, אם עוברים בכל השעס, אז הביטוי אין מזל לישראל כתוב 6 פעמים, ככה זה בתקליטור. הביטוי אין משיח לישראל כתוב אמרנו פעמיים, זה מופיע כאילו אותו מאמר בשם רבי הלל. אין מזל לישראל ועין משיח לישראל. אמרנו שעין משיח זה שווה משיח בן יוסף, משיח בן דוד. זה שזה מופיע פעמיים, אין משיח לישראל, עכשיו אמר שהפעמיים גוף הזה כנגד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. לכן זה כתוב פעמיים, המשפט הזה. מזל, יכול להיות שכאן בציבור הקדוש של אנשים, אולי יש פה אישה שקוראים לה מזל. מזל זה שם של אישה. עוד לא שמעתי בכל העדות שיש איש שקוראים לו מזל. יש כזה דבר? אני לא. מזל זה שם של אישה. ולכן סימן שאנשים יש להם זיקה וקשר למזל עצמי. כלומר שזה שם, זה שם זה... זה מילתא.
אז אם עין מזל לישראל, שמזל זה בחינת אישה, צריך להגיע למידת עין כדי להמשיך בלשון הקבלה מהמזל העליון, נוצר חסד לאלפים, את האור והשפע. אז זו עבודה מיוחדת של נשים. עין מזל לישראל. עזרי זה עזר כנגדו אשת חייל, שהיא באה מעין. אז יש עין מזל לישראל, ויש עין משיח לישראל, של הדור העשירי, של הלל, של התאריך העברי. טוב, אז בזה אנחנו נסיים הערב, ושוב אנחנו רק התחלנו את ריש לוקיש, את המאמרים שלו, קצת דברים, בכתר ובחוכמה, צריך לעבור את כל הספירות בעזרת השם. תוך כדי הזדהות איתו. בלי חלילה לשלול אף אחד אחר, אבל אף על פי כן, הזדהות מיוחדת איתו, תוך כדי ידיעת הרקע. וכמה שהרקע של אז זה דומה לנו היום, רק שהיא לא תצלח אז, והיום זה כן יצליח. אז לחיים ולחיים, שנזכה לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, תכף ומיד ממש. Amen.